كان هتخلع تخلعوت له. عشان אני צריך עוד ילד בן 3 שיסביר לי מה עושים עם צ'אט ג'י פי טי ואיך מראים לו במצלמה. טוב, אנחנו סיימנו בפעם הקודמת את הראייה האונתולוגית. אני רק מזכיר את החלוקה של קאנט. הראייה האונתולוגית זאת ראייה שמבוססת על ניתוח מושגי, על הגדרות וניתוח מושגי, על המעלות והחסרונות שלה. ואני רוצה לעבור לסוג השני במיון שלו, וזה ראייה קוסמולוגית. סוג השלישי זה ראייה פיזיקו-תיאולוגית. שתי הראיות האלה הן ראיות שמבוססות על הנחה עובדתית, להבדיל מהראייה האונתולוגית. ההבדל ביניהן זה מהי אותה ראייה, הנחה עובדתית. הראייה הקוסמולוגית מבוססת על העובדה שקיים משהו, עולם, לא משנה, משהו קיים, והראייה הפיזיקו-תיאולוגית מתבססת על האופי של מה שקיים, שמה שקיים הוא מורכב, מתוכנן, מתואם, לא, דברים מהסוג הזה. אז אנחנו כרגע בראייה הקוסמולוגית, ואני אתחיל אולי עם ניתוח, על ניסוח פשוט שלה, שלא לא באמת מחזיק מים, אבל אני רוצה להתחיל ממנו, כי בדרך כלל מציגים את זה באופן הזה. אז לפני שאני מציג את הניסוח, אמרתי שכל טיעון לטובת קיומו של אלוהים צריך להניח הגדרה כלשהי לאלוהים. הטיעון של אנסלם, למשל, הראייה האונתולוגית, מניחה את היש המושלם. כן, אלוהים לא מניחה, אלא מגדירה את אלוהים בתור היש המושלם. וההגדרה הזאת היא בעצם הבסיס לראייה לכך שהוא קיים. גם ראיות אחרות, גם אם מתחילות מעובדות, אבל בסוף בסוף כשהן מוכיחות את קיומו של אלוהים, אנחנו צריכים להגדיר לעצמנו מי זה אותו אלוהים שאת קיומו הוכחנו. כן, מה ההגדרה שלו? במקרה שלנו מדובר על אלוהים שהוא בורא העולם. אוקיי? כלומר, הטיעון הקודם עסק ביש המושלם, אנחנו מדברים בבורא העולם. אז נגיד, רק כדי לחדד יותר, הראייה הפיזיקו-תיאולוגית למשל, שמתבססת על האופי של העולם, שהוא מתוכנן, מורכב, מתואם וכדומה, היא מדברת לא על אלוהים שבורא את העולם, אלא על אלוהים שהנדס אותו, שתכנן אותו, שאחראי על המורכבות ועל המבנה המיוחד שיש לעולם. כאן אנחנו מתעלמים מהמבנה, אנחנו מניחים שקיים עולם, קיים משהו, והטענה היא שמי שיצר אותו זה אלוהים. איך מגיעים למסקנה שקיים אלוהים, שקיים מישהו שיצר את זה? אז הוא אומר ככה, כן, הטיעון הזה הוצג על ידי תומאס מאקווינס, נדמה לי בפעם ראשונה, בניסוח הפילוסופי שלו, אפשר למצוא אותו גם במדרשים, אבל בניסוח הפילוסופי בדרך כלל מייחסים אותו לאקווינס. הוא אומר ככה, הנחה ראשונה זה שלכל דבר שקיים צריכה להיות סיבה לקיומו. סיבה, מונח סיבה פה הוא קצת בעייתי, אולי יכול יותר להשתמש במונח עילה. עילה הכוונה, מישהו שיצר אותו, כי סיבה יכולה להיות גם אירוע. נגיד, הסיבה שהכדור אף זה שאני בעטתי בו. אבל מי שיצר את מעופו של הכדור זה אני. הבעיטה זה אירוע. אני זה אובייקט. אוקיי? כשאנחנו מדברים פה על עילה לקיומו של העולם, אנחנו מדברים על אלוהים כאובייקט, כישות, לא כאירוע. אז כל דבר שקיים יש סיבה או יש עילה לקיומו. הנחה שנייה, קיימים דברים. עולם, לא יודע, משהו. קיים משהו. בלי להתייחס או בלי לכוון לדבר בעל אופי מסוים שקיים. קיים משהו. מה העולם שבפנינו. מסקנה צריכה להיות סיבה לקיומו של העולם או לקיומם של דברים. לסיבה הזאת אנחנו קוראים אלוהים. עכשיו שימו לב טוב שהטיעון הזה בעצם מניח שאלוהים הוא סיבתו או הבורא של העולם, אבל צריך לשים לב טוב, רק את זה הוא מניח. זאת אומרת, אל תקשרו את זה לאלוהים באיזשהו מובן דתי, יהודי, נוצרי או אחר. אלוהים שנתן תורה בסיני, או אלוהים שרוצה מאיתנו התנהגות מוסרית, או אלוהים שאני לא יודע מה, כל מיני הגדרות אחרות שאתם רוצים. מה שהטיעון הזה מנסה להראות, זה שקיים אובייקט שיצר את העולם פה. מי זה האובייקט הזה? האם הוא רוצה מאיתנו משהו? לא רוצה מאיתנו? לא רלוונטי. לכן הרבה פעמים אנשים ישר עוברים, רגע, אבל מי אמר לך שהוא התגלה בסיני ונתן תורה? לא, אף אחד לא אמר לי, אני לא מדבר על זה בכלל. אני מדבר על שאלה פילוסופית. האם קיימת ישות כלשהי שיצרה את העולם הזה, שבראה את העולם הזה? מה טיבה של הישות הזאת? האם היא בכלל רוצה מאיתנו משהו? ואם כן, אז מה היא רוצה? היא רוצה את התורה הנוצרית, את התורה היהודית, או בכלל שום תורה כזאת, אלא אחרת, כולנו טועים. הכל יכול להיות. אני לא נכנס בכלל לשאלה הזאת. מאוד חשוב בדיון פילוסופי למקד את תחום הדיון, תחום הסוגיה. אנחנו עוסקים בזה. טוב, אז אם באמת הטיעון הזה מבוסס על ההנחות, שתי הנחות בעצם, שכל דבר שקיים יש סיבה לקיומו, ושקיים דבר. אלה שתי ההנחות. כתוצאה מזה חייבת להיות סיבה לקיומו של הדבר שקיים כאן, לסיבה הזאת אנחנו קוראים אלוהים. שימו לב, זאת, הטענה היא לא שזהו אלוהים, זאת טענה. אני מדבר על הגדרה. זאת אומרת, הישות הזאת שאת קיומה הוכחנו בטיעון הזה, היא מה שאני קורא אלוהים, את זה הוכחנו. אל תקשור את זה למשמעויות אחרות של המושג אלוהים, אוקיי? זה... מה? רגע, מגיע לאירורים, יש עוד כמה וכמה אירורים. אני רק, שלב אני רוצה. עכשיו, מאיפה יוצאות ההנחות? כמובן, כל טיעון, הראיה האונתולוגית התיימרה ליצור טיעון ללא הנחות. רק מתוך הגדרות וניתוח מושגי. הטיעון הזה כן יוצא מההנחות. אז צריך לשאול את עצמנו, אוקיי, מה דעתנו על ההנחות? אם מקבלים את שתי ההנחות, המסקנה הכרחית, נכון? הטיעון הוא טיעון תקף. אי אפשר להתווכח על זה שהטיעון הוא תקף. אתה יכול להתווכח על ההנחות. אתה יכול להגיד, את ההנחות אני לא מקבל, אבל מי שמקבל את ההנחות, צריך גם לקבל את המסקנה. אז אין בעיה מבחינת המבנה הלוגי של הטיעון. הדיון הוא בשאלה, מה דעתנו על ההנחות. אז זה שכל דבר שקיים יש סיבה לקיומו, מאיפה זה יוצא, או לא יוצא. זאת אומרת... הגיוני לכם, לא הגיוני לכם. מהניסיון, אתה אומר. זאת אומרת, זו תוצאה של תצפית. אוקיי? מסכימים? כן? מתי באה המכונה ראית משהו שגרם שהוא סיבתו של משהו אחר? אוקיי, כשאתה זורק אבן והיא מתגלגלת. אז מי אמר לך שהזריקה של האבן היא הסיבה לכך שהיא מתגלגלת? אז ההיגיון, זה לא תצפית. שינינו כבר את התזה. אוקיי? אבל אני בועט בכדור והכדור אף. דיוויד יום כבר, כן, תהה על העניין הזה. אני יודע שקודם, נגיד לחושים שלי אני מאמין, לא נלך למחוזות ספקניים מדי. אוקיי? אז אני יודע שבעטתי בכדור, ואני יודע שאחרי זה הכדור אף. את זה אני מקבל. השאלה, מה הזיקה בין שני האירועים האלה? למה אני מניח שהביתה בכדור היא הסיבה לכך שהכדור אף. אני יודע שקודם בעטתי ואני יודע שאחרי זה הוא אף. אבל מי אמר שהביתה היא סיבתו של מעופו של הכדור? עשיתי את זה הרבה פעמים, אז זה אומר שהרבה פעמים אחרי שבעטתי הכדור אף. אז רק אומר שיש עקיבה זמנית או התניה לוגית או לא יודע איך שתקרא לזה. אבל מי אמר שיש פה יחס סיבתי? שהביתה היא הגורם לכך שהכדור אף. אולי כמה מילים על על היחס הסיבתי, כי הוא ילווה אותנו פה הרבה. יחס סיבתי בין אירוע א' לאירוע ב' מורכב משלושה רכיבים. רכיב ראשון, כן, אירוע א' זה הסיבה, אירוע ב' זה המסובב. רכיב ראשון זה רכיב הזמן. את הסיבה קודמת למסובב. שזה קצת אירורים בפיזיקה המודרנית, מדברים, מנסים לדבר על סיבות שבאות אחרי המסובב, אבל זה בינתיים לדעתי זה הזיות של משוגעים. ואת לא חושב שאפשר עדיין לדבר על דבר כזה, אז מקובל לחשוב שהסיבה צריכה להופיע לפני המסובב. אבל זה כמובן לא מספיק. כן? אירוע מסוים שמופיע לפני אירוע אחר, זה לא מספיק כדי שהראשון יחשב סיבתו של השני. מה עוד צריך? דבר השני זאת התניה. נקרא לזה יחס לוגי. מה שאם מתרחש א', אז מתרחש ב', אוקיי? עכשיו, גם אם נצרף את הזיקה הלוגית לזיקה הזמנית, עדיין לא קיבלנו את מושג הסיבה. תחשבו למשל על המצב, על הטענה של אם יש גשם, אז יש עננים. טענה נכונה. כן? אין גשם בלי עננים. אם יש גשם, יש עננים. האם זה אומר שהגשם הוא סיבתם של העננים? לא. במקרה הזה דווקא העננים אולי סיבתו של הגשם. זאת אומרת, העובדה שיש זיקה או קורלציה בין שני דברים לא אומרת שאחד הוא סיבתו של השני. או לחילופין, דוגמה של לייבניץ, שהוא דיבר על גוף ונפש, מסתכלים על שני שעונים. ונגיד שהם מדויקים, אוקיי? ששעון אחד מראה את השעה 3, גם השעון השני מראה את השעה 3. אז אני יכול להגיד שאם השעון א' מראה את השעה 3, אז השעון ב' גם הוא מראה את השעה 3. זה משפט נכון. התניה הלוגית קיימת. האם זה אומר ששעון א' הוא סיבתו של שעון ב' או להפך? לא. זאת אומרת, העובדה שיש קורלציה או יש זיקה לוגית בין שני אירועים, לא אומרת שיש ביניהם זיקה סיבתית. אבל מצד שני, אם יש זיקה סיבתית, יש קורלציה לוגית, נכון? זאת אומרת, אם א' הוא סיבתו של ב', אז אם קרה א', אני יכול להגיד לך שיקרה ב'. נכון? זאת אומרת, הזיקה הלוגית כן יוצאת, כן נכללת ביחס הסיבתי, אבל היא לא ממצה אותו. זאת אומרת, לא, בשביל להגדיר את היחס הסיבתי, לא מספיק לדבר על זיקה זמנית וזיקה לוגית. מה עוד חסר? זיקה פיזיקלית. גרימה. נכון? זאת אומרת, למה שעון א' הוא לא סיבתו של שעון ב'? כי אין יחס של גרימה ביניהם. האם אז היחס הלוגי קיים? אוקיי? אבל אין גרימה, יחס של גרימה בין א' לבין ב'. ברגע שאין גרימה, זאת לא סיבה. זאת אומרת שאנחנו מגיעים למסקנה שהיחס הסיבתי בין אירוע א' לאירוע ב', אם אני אומר שיש יחס סיבתי ביניהם, אמרתי בזה שלושה דברים. צריכים להתקיים שלושה דברים. שאני אומר שזה א' הוא סיבתו של ב'. א' קודם לב' בזמן, זה היחס הזמני. אם א' אז ב', משפט התנאי, הלוגי, מתקיים. מה שאם א' אז ב', אוקיי? וצריכה להיות גם גרימה. זאת אומרת שא' חוללת ב', גרם לב'. אוקיי? כן, ראיתי פעם, אתם יודעים, לוגיקן יהודי אמריקאי בשם ריימונד סמוליאן. נפטר בגיל מופלג מאוד, נדמה לי לפני כמה שנים, בין 100 ומשהו. עוד עשה סטנדאפ קומדי לוגי בגיל 90 ומשהו. כתב כל מיני ספרים משעשעים, היה יהודי נבון. בכל אופן, אז הוא כתב משהו על טאו, לא זוכר כבר משהו, רוצה להסביר מה זה טאו. לא זוכר שתיקתו של הטאו, לא זוכר משהו כזה, לא זוכר כבר בדיוק. ושם הוא מדבר על, הוא מנסה להסביר, הוא מדבר על אסטרולוגיה. הוא אומר, הרבה פעמים פיזיקאים מעקמים את האף כשהם שומעים על אסטרולוגיה. למה? כיוון שלא יכול להיות שאירוע שקורה בכוכבים, משפיע על מה שקורה פה בארץ בריל טיים, זאת אומרת, בו זמנית. יש חסם, כי מהירות האור זה הזמן שלוקח להשפעה לעבור, מותנה במהירות האור. הקושיה היא לא קושיה כמובן, בגלל שמה שאנחנו רואים עכשיו בכוכבים, זה משהו שקרה לפני הרבה מאוד זמן, ולכן המצב של הכוכבים אז משפיע על מה שקורה היום, לא מצב הכוכבים עכשיו. אבל התירוץ שלו יותר טוב מהקושיה, אז לכן אני בכל זאת מביא את זה. ומה שהוא רוצה לומר, שהטענה הזאת היא לא טענה. למה? כי יכול להיות שיש זיקה בין מצב הכוכבים לבין מה שקורה פה על הארץ, שהיא לא זיקה סיבתית. אלא קורלציה. יש איזשהו מתאם בין מה שקורה בכוכבים לבין מה שקורה פה בארץ. אם יש מתאם כזה, ברגע שראיתי מצב שיש בכוכבים, אני יכול להסיק מסקנות על מה שיקרה בארץ, בהנחה שיש מתאם כזה. למרות שזמן ההשפעה הוא מיידי, זאת אומרת, לא יכול להיות שיש השפעה פיזיקלית. קורלציה מספיקה כדי לתת ניבויים. לא צריך גרימה סיבתית. אוקיי? למשל, כן? אם אתה מתעקש שיש סיבה, אם אתה לא מתעקש שיש סיבה, אז לא. אבל כן, גם אם אתה מתעקש שלכל דבר צריכה להיות סיבה, עדיין זה לא אומר שבין שני אלה יש יחס סיבתי. יכול להיות שיש משהו שלישי, שהוא גם, למשל, בשל השעונים של לייבניץ, השען שסנכרן את שני השעונים, או שיצר אותם לפי איזשהו סנכרון אוניברסלי, הוא בעצם זה שאחראי לזיקה ביניהם. ואין יחס סיבתי בין שניהם, כן? יש את ה... כל מיני בדיחות, למה לא כדאי לעשות דיאטה? כי כל מי שעושה דיאטה הוא שמן. תיזהרו מלעשות דיאטה. זה בסך הכל אומר שכיוון הקורלציה הוא לא תמיד מאלף לבית, לפעמים זה מבית לאלף, אבל מה שלייבניץ טען לא, לפעמים יכול להיות שזה גימל, שגורם גם לאלף וגם לבית. אז ככה ראיתי פעם איזה מכתב למערכת בעיתון הארץ, שעוד קראתי אותם לפני שנמאס לי מהם, של איזה פרופסור מהטכניון, שהוא אמר שמדינת ישראל צריכה להשקיע הרבה יותר בהשכלה הגבוהה, כי עובדה היא שבעולם, מדינות שמשקיעות בהשכלה הגבוהה, התל"ג שלהם יותר גבוה. מה אתם אומרים על הטיעון הזה? נכון? יכול להיות לפחות, אוקיי? אי אפשר לשלול גם את הכיוון ההפוך. מדינות שיש להן תל"ג גבוה, יכולות להשקיע גם בהשכלה גבוהה, יש להן מספיק כסף.
לא, אחרי ביחד, לא.
אה?
אם זה ביחד.
אז אתה יודע ביחד.
אם השקיעה, כאילו, בהשכלה גבוהה, ביחד, לשאר דברים שמדינת ישראל משקיעה בהם, הוא הרבה יותר גבוה שם, יש להם תל"ג יותר גבוה, זה כן היה מעיד, לא?
לא, אם מדינות לפי ההשקעה, ככה המצב, ההשקעה בהשכלה גבוהה, ככה מצב התל"ג, שיש איזשהו גרף מונוטוני.
יכול להיות שמשקיעים הרבה יותר כסף מאיתנו, אבל ביחד דברים אחרים משקיעים את אותו דבר. אז זה באמת לא מוכיח כלום. אבל אם אנחנו נגלה שמשקיעים דווקא בהשכלה גבוהה, ובאמת התל"ג שלהם...
יכול להיות שהם לא מחשיבים את ההשכלה הגבוהה מספיק, ואם אין להם כסף, הם משקיעים בדברים אחרים. יכולים להיות הרבה הסברים. עוד פעם, יש דרך לעשות רגרסיות ולנסות לגלות מי המשתנה התלוי ומי המשתנה הבלתי תלוי. אבל צריך לעשות רגרסיות. זאת אומרת, לא מספיק להצביע על קורלציה, אתם רק יכולים רק לפתוח את התקשורת, אני לא ראיתי מאודי, אני חושב, מאודי. לא ראיתי דיווח בתקשורת שלא לוקה בקשל הזה. לא היה ולא נברא מעולם, אני חושב. דיווח אחד בתקשורת. נדמה, עוד פעם, אני לא כזה צרכן של תקשורת, זה לא יאומן. את הרבה פעמים אני רוצה לפחות לקוות שבמאמרים המקוריים שמצוטטים שם כן עשו את העבודה כמו שצריך. אבל הדיווח התקשורתי פשוט כל פעם מקפיץ אותי מחדש. מסבירים לך, הנה תראה איזה זיקה יש בין זה לזה, לכן ברור שזה עוד כך וכך. שעל פניו אין שום בעיה לייצר הסברים הפוכים 100 בקילו, 100 בשקל.
אפשר לייצר הסברים הפוכים שלהם, מה התפקוד שלהם בעולם אמיתי? אם ישבו בסופו של דבר כלכלנים ועשו מחקר אינטואיטיבי או כתבי חדשות ועשו מחקר אינטואיטיבי ואמרו שעל סמך מספיק ניסיון זה נשמע למיוני שהקשר הקורלטיבי הזה הוא קשר סיבתי, אז זה לא כזה מופרך.
לא, לא אמרתי זה מופרך, אני אומר שמהנתונים שהם הציגו שם המסקנה לא יוצאת. אמרתי, במאמר המקורי אני רוצה לפחות להאמין ששם כן נעשתה עבודה מדעית כמו שצריך. אבל בדיווחים התקשורתיים על כל על כל המחקרים, אגב, בחלק מהמחקרים לא, אבל אולי בחלק גדול כן. בדיווחים, אתה רואה, מדווחים, תראה, יש אחוז המתים מאישון, אני יודע מה, כן, מסרטן, בין המעשנים, גבוה הרבה יותר מאשר אלה שלא, בקרב אלה שלא מעשנים. אז זה כמובן גם יכול להיות מוסבר על ידי זה שאלה שחולים בסרטן, יש להם נטייה לעשן. זאת אומרת, הסרטן גורם להם איזשהו רצון לעשן. תיאורטית זה יכול להיות, זאת אומרת, מסתברות מותנה הפוכה, אבל עדיין יש זיקה, משפט בייס. זאת אומרת, יש הרבה כשלים בעניין הזה, אבל הכשלים האלה הם כשלים של כיוון הקורלציה, של מי המשתנה התלוי ומי המשתנה הבלתי תלוי. מה ש סמוליאן בעצם אומר, או לייבניץ, אותו דבר, הם בעצם טוענים שזה לא כיוון הקורלציה, יכול להיות שבכלל אף אחד משני הכיוונים לא נכון. יש גורם שלישי שהוא זה שמתזמן או יוצר את הזיקה בין שני המשתנים האלה, והם שניהם משתנים תלויים. יש משתנה בלתי תלוי אחר שהוא זה שקובע את שניהם. מה זה אומר בעצם? שכאשר אנחנו רואים זיקה בין שני דברים, זה לא אומר שיש יחס סיבתי ביניהם, וזה בטח לא אומר מה הכיוון של הסיבתיות. אוקיי? לעומת זאת, אם אני אומר שיש יחס סיבתי בין שני דברים, ברור שתהיה ביניהם גם קורלציה. זאת אומרת, אם א' הוא סיבתו של ב', אז תהיה קורלציה בין הופעת א' לבין הופעת ב'. לכן זה כן מאפיין של היחס הסיבתי. אבל אם המאפיין הזה קיים, אנחנו עוד לא יכולים לדעת בוודאות שיש פה יחס סיבתי. אוקיי? זאת בעצם ה...
מה לגבי סיבתיות שמושת בזמן, נגיד לתהליכים היסטוריים, שזה לא כמו שאתה רואה בכדור, אתה רואה את זה מיד. למשל,
יגידו שמבצע ביפרים,
הוא
גרם... אז אם תסתכל ברזולוציה יותר גבוהה, יהיה לך רצף שלם של סיבות ומסובבים. זה בפיזיקה הרבה, אתה יודע, יש לך, כשאתה מסתכל על שני גופים, בעלי מסה, הם מושכים אחד את השני, חוק הגרביטציה, נכון? אבל פיזיקאים לא מוכנים לקבל פעולה ממרחק, action at a distance. זאת אומרת, זה לא ששני הגופים האלה עומדים רחוק אחד מהשני ומושכים אחד את השני. אם הם מושכים אחד את השני, זה אומר שיש איזשהו מידע שעובר מאחד לשני. גרביטונים, כן? גלי גרביטציה. אחרת לא הייתה משיכה. זאת אומרת, בקיצור, יחס סיבתי אף פעם לא נעשה ממרחק. השפעה סיבתית לא נעשה ממרחק. תמיד יש גורמים מתווכים שמעבירים מהסיבה עד למסובב. והתהליכים שאתה תיארת, הם בסך הכל, אתה הסתכלת עליהם ברזולוציה גסה מדי. אם תסתכל ברזולוציה עדינה יותר, אז אתה תראה מהשלב הראשון את התוצאה הבאה, ואז התוצאה הבאה, ואז התוצאה הבאה, עד שתגיע בסוף לתוצאה הסופית. אוקיי? אבל זה אמור להיות רציף באיזושהי צורה. כבר פילוסופים יוונים כבר עמדו על זה, כי אם יש פער זמן בין הסיבה לבין המסובב, אז יוצא שלפני שמגיע הזמן שבו קורה המסובב, אז התרחשה הסיבה ולא התרחש המסובב, וזה לא יכול להיות. כי יש את המרכיב הלוגי של הסיבתיות, שאם הסיבה, אז מתרחש המסובב. אז לא יכול להיות שיש פער זמן. רק שהם התלבטו בשאלה הפוכה. אז אם זה תמיד סימולטנית, אז איך יכול להיות שיש סיבות שקורות מאוחר, מסובבים שקורים יותר מאוחר מהסיבה? לא היה להם אינפי. זאת אומרת, הם לא... אז הם הסתבכו עם השאלה ההפוכה. בכל אופן, לענייננו, מה שזה אומר, זה שהיחס הסיבתי בין דברים, מורכב משלושה רכיבים, הזמן, הלוגיקה והפיזיקה. אוקיי? בקצרה. ואני אביא לכם אולי עוד דוגמה שתחדד את העניין הזה. יש טיעון ידוע לטובת הדטרמיניזם שנקרא דטרמיניזם הלוגי. מוכר? מכירים? דטרמיניזם הלוגי אומר ככה. נגיד שאני שואל, האם יהיה מחר קרב ימי? אין שאלה שאריסטו שאל. האם יהיה מחר קרב ימי? עכשיו, המשפט הזה... אנחנו לא יכולים לקבוע אם הוא נכון או לא נכון. אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר. אבל כשיגיע מחר, אנחנו נראה, אם היה קרב ימי, אז יתברר לנו שהמשפט היה נכון, ואם לא היה קרב ימי, אז יתברר שהמשפט לא היה נכון. אוקיי? זאת אומרת, המשפט הזה כבר היום הוא נכון או לא נכון, רק אנחנו לא יודעים. נכון? אם יהיה קרב ימי מחר, אז המשפט מחר יהיה קרב ימי, שאני אומר אותו היום, הוא משפט אמיתי. אני לא יודע את זה עדיין, כי עוד לא הייתי מחר, אבל המשפט הוא משפט אמיתי. את אמת ושקר של טענה, הם לא פונקציה של הזמן. אם הטענה מתארת נכון את מצב האירועים בעולם, אז היא טענה אמיתית. גם אם זה מצב אירועים שיקרה בעתיד, אני לא ידע שהטענה היא אמיתית. אבל הטענה היא טענה אמיתית, בהגדרה, כי מה שהיא מתארת, תואם למצב העניינים בעולם. נכון? אז אם ככה, הטענה הזאת היא כבר עכשיו, אמיתית או שקרית, רק אני לא יודע. אבל נניח שהיא אמיתית. קרה מחר קרב ימי, אז יתברר לי שהיא אמיתית. יתברר לי שהיא הייתה אמיתית כבר אתמול. אבל אם היא הייתה אמיתית אתמול, איך יכול להיות שמחר לא יהיה קרב ימי? אז אם היה קרב ימי, הוא היה בהכרח. לא יכול היה שלא להיות. מה שהיה להוכיח. מה אתם אומרים על ההוכחה הזאת? ונתן, אתה מפקפק בה. שמה?
נכון.
אוקיי. זה תמיד טבעם של פרדוקסים. אתה יודע, זה ודאי לא נכון, אבל השאלה איך שמים, איפה לשים את האצבע. מה אתם אומרים? הצמדה של ערך אמת למשפט, זה לא אירוע פיזיקלי. אני לא יכול להגיד שהאירוע שיתרחש מחר, הוא סיבתו, של סיבתה של העובדה שהטענה היום היא אמיתית. זה בגלל האירוע שיתרחש מחר היא אמיתית, אבל זה לא סיבתה של העובדה שהטענה היא אמיתית. זה לא יחס סיבתי. איך אני יודע את זה? כי יחס סיבתי, הרי הסיבה לא יכולה להופיע אחרי המסובב. נכון? זה לא יחס סיבתי. אלא מה? אותה מגדרה. משפט, אם הוא מתאר נכון את תוך מצב העניינים בעולם שהוא מתאר, אני מגדיר אותו כמשפט אמיתי. זה סתם מגדרה. הגדרה אין מניעה שהיא תעבוד למפרע על ציר הזמן. מותר לי להתנות הגדרה של משהו עכשיו באירוע עתידי. איך אנחנו יודעים את זה? לאי קמידא דלא רמי זה באורייתא, נכון? סוגיית ברירה. סוגיית ברירה, בדיוק זה מה שהיא עושה. טוב את הגט לאיזה משתי נשותיי שתצא מחר בפתח תחילה. אין שום בעיה, זה נחשב לשמה. אתה יודע, טוב, זו שאלה מחלוקת בגמרא, בגיטין, לא משנה, אבל למאן דאמר יש ברירה לפחות. כל שגם למאן דאמר אין ברירה. למאן דאמר יש ברירה, זה ודאי גט שנכתב לשמה. אבל הרי האישה תצא רק מחר בפתח תחילה. איך זה יכול להיות שכבר היום זה נחשב לשמה? כי אני מגדיר את הגט שהוא נכתב לשם מי, אותה אישה שתצא מחר בפתח. כבר היום אני כותב אותו לשמה. היציאה שלה מחר בפתח תגדיר מי הייתה האישה שהיום כתבתי את הגט לשמה. אבל היציאה שלה מחר בפתח היא לא הסיבה לכך שהגט כשר. כיוון שהצמדת ערך אמת למשפט זה לא אירוע. זה סתם הגדרה. לאירועים יש סיבות. אבל להגיד שטענה מסוימת היא אמת או שקר, זה לא לטעון טענת עובדה. זה פשוט להגדיר אותה ברמה הלוגית. הטענה הזאת מוגדרת כטענה אמיתית. להגדרות לוגיות אין סיבות. סיבות יש לאירועים. אוקיי? לכן הטענה שהעובדה שמחר היה קרב ימי אומרת שכבר היום המשפט הזה הוא משפט אמיתי. זה נכון. אבל זה לא אומר שמחר לא יכול להיות מצב שלא יהיה קרב ימי. אם לא יהיה מחר קרב ימי, אז כבר היום המשפט שקרי. תתברר למפרע שכבר היום המשפט הוא שקרי. אוקיי? זאת אומרת, ההנחה הזאת שאם כבר היום הוא אמיתי, אז מחר לא יכול להיות אחרת, היא הנחה שמניחה יחס סיבתי. אבל אין יחס סיבתי, זה סתם הגדרה. אז ההגדרה תלויה בעתיד. אם העתיד יהיה אחר, אז המשפט היום היה שקרי. אם העתיד יהיה כזה, אז המשפט היום היה אמיתי. אבל מה שמעמדו של המשפט היום לא נוגע למה שיקרה מחר. מה שיקרה מחר יקבע את מעמדו של המשפט היום. יקבע, אבל לא סיבתית. זה לא סיבה. סיבה לא הולכת אחורה בזמן. יקבע הגדרתית. ככה אני מגדיר טענה אמיתית או טענה שקרית. אוקיי? אז הנה אתם רואים דוגמה, למשל, לכשל פילוסופי, ונשפחת זה לא מהדיו על על הטיעון הזה, שנובע מערבוב בין זיקה לוגית וזמנית לבין סיבתיות. אם אתה מבין שהדבר הזה הוא לא סיבתי, למרות שיש זיקה בין השאלה אם המשפט הוא אמיתי לבין השאלה אם יהיה מחר קרב ימי, יש זיקה. אבל הזיקה הזאת היא לא סיבתית. ולכן כל הטענה מעיקר עליתה. אוקיי? אז בסופו של דבר, שלושת המרכיבים האלה של הסיבתיות, המרכיב הלוגי של הסיבתיות, של אם א' אז ב', יש לגביו מחלוקת, כי אני רק סוגר את הסוגריים האלה של דיון על מושג הסיבתיות, נצטרך אותו גם בהמשך. יש מחלוקת בין פילוסופים אנליטיים, שוב פעם, יש את אלה שצודקים ויש גם אחרים. האם הסיבה צריכה להיות תנאי הכרחי ומספיק? או תנאי מספיק בלבד. האם הכרחי שזה יהיה גם הכרחי? או שלא הכרחי שזה יהיה הכרחי? כן? זאת אומרת, האם סיבה היא תנאי מספיק למסובב, או הסיבה היא תנאי הכרחי ומספיק למסובב? אוקיי? יובל שטייניץ, יש לו בספר עץ הדעת, נדמה לי זה נקרא, יש לו שלושה מאמרים שלו, הספר, המאמר האמצעי עוסק בסיבתיות, והוא טוען, שלא יכול להיות שהסיבה היא תנאי הכרחי ומספיק למסובב. יש לו הוכחה לוגית שזה לא ייתכן. למה? כי תנאי הכרחי ומספיק הוא יחיד. אין שני תנאים הכרחיים ומספיקים. אוקיי? עכשיו, אם א' הוא הכרחי ומספיק לב' וב' הכרחי ומספיק לג', יש שרשרת סיבתית. א' גורם לב', ב' גורם לג' וכן הלאה. כל זיקה סיבתית היא תנאי הכרחי ומספיק לפי התזה הזאת. כי אנחנו תוקפים אותה, אז אנחנו מניחים אותה, ונראה שזה לא יכול להיות. אז אם אנחנו מניחים שזה תנאי הכרחי ומספיק, אז זה אומר שא' הוא הכרחי ומספיק לב', וב' הכרחי ומספיק לג', נכון? עכשיו, יש עוד תכונה של הכרחיות ומספיקות, שזה הופכי. זאת אומרת, אם ב' הכרחי ומספיק לג', אז ג' הכרחי ומספיק לב'. אם ב' הכרחי לג', אז ג' מספיק לב'. אם ב' מספיק לג', אז ג' הכרחי לב'. זה הזיקה בין... תחשבו על עננים וגשם. בסדר? הגשם הוא תנאי מספיק לעננים? הכרחי הוא מספיק? העננים הם תנאי הכרחי לגשם? כן. האם הם תנאי מספיק?
לא.
יכולים להיות עננים בלי גשם. זאת אומרת, לא מספיק להגיד שיש עננים כדי שיהיה גשם. אבל ברור... שזה תנאי הכרחי, זאת אומרת, בלי עננים אין גשם. עכשיו, מה זה אומר? שהגשם הוא מספיק לעננים או הכרחי לעננים? או שניהם? הגשם הוא מספיק לעננים, הוא לא הכרחי. נכון? הכרחי פירושו שאם יש עננים, בהכרח גם היה גשם.
לא, אני שואל. יש גשם, זה הכרחי שהיה עננים, נקורא, כן.
נכון.
אז כן?
זה לא מספיק.
לא, אבל הרגע לפעמים ממש מספיק. יש גשם, מה זה אומר
לעננים? אם אתה אומר שיש גשם, זה תנאי מספיק בשביל להגדיר שהיו עננים קודם. מספיק לדעת שיש גשם בשביל לומר שהיו עננים קודם, נכון?
לא, אני חושב, אני טועה נשפט, לא טוב. יש גשם, נכון, יש גשם. סימן, זה מספיק מידע בשביל לדעת שהיה עננים.
נכון. לכן הגשם הוא תנאי מספיק לעננים. אבל הוא לא תנאי הכרחי. אבל אם יש עננים, זה לא בהכרח.
אם יש גשם, אם יש גשם, אז אומר, איך יראה הכרחי לעננים?
אז אני אומר, לכן אני הופך את ההסתכלות, כי ככה אי אפשר להסתכל. אתה לא רוצה, אבל אי אפשר להסתכל מה זווית ההיא. אני אומר, כי פה, הסיבתיות פה היא גם בזמן. העננים קדמו לגשר. אז לכן אתה לא יכול להפוך את ההסתכלות. אתה חייב להסתכל על זה ככה. אתה שואל את עצמך, האם יכול להיות מצב שיהיו עננים ולא יהיה גשם? תשובה היא כן, נכון? זאת אומרת שהגשם הוא לא הכרחי לעננים. יכול להיות מצב של עננים בלי גשם, אוקיי? אז הגשם הוא לא הכרחי למצב שהיו עננים. מספיק. אבל העננים הם הכרחי לגשם ולא מספיק. זאת אומרת, אם א' הכרחי לב', ב' מספיק לאלף. אם א' מספיק לב', אז ב' הכרחי לאלף. אוקיי? עכשיו, אם א' הכרחי הוא מספיק לב', אז ב' מספיק והכרחי לאלף. כי אני הופך את הסדר, אבל זה עדיין שניהם. נכון? אז לכן, הכרחי הוא מספיק, זה יחס סימטרי. זאת אומרת, אם א' הכרחי הוא מספיק לב', אז ב' הכרחי הוא מספיק לא', נכון? והוא גם יחיד. זאת אומרת, אם א' הכרחי הוא מספיק לב', אז רק א' הכרחי הוא מספיק לב'. עכשיו, אתם מבינים שאם יש שרשרת סיבתית, א' גורם לב', ב' גורם לג', אז מה זה אומר? שא' הוא הכרחי הוא מספיק לב', ב' הכרחי הוא מספיק לג', נכון? עכשיו, אם ב' הכרחי הוא מספיק לג', הכרחיות ומספיקות זה סימטרי, אז גם ג' הכרחי הוא מספיק לב'. אבל אז יוצא שגם ג' וגם א' הכרחיים ומספיקים לב', אבל לא יכול להיות. יש יחידות.
למה יש יחידות?
הכרחי ומספיק זה תנאי יחיד.
זה
עכשיו כאילו,
דוגמה של העננים והגשם, חושב שאם
הכלים
לא
מתאים מאיזושהי סיבה. בסדר, כי זה באמת לא הכרחי ומספיק. תמצא תנאי שהוא הכרחי ומספיק. תנאי שהוא הכרחי ומספיק, זה אומר שרק זה גורם, אין? לא יכול להיות ש... אבל הם לא אותו דבר. בסדר, אז אתה אומר, אין ג', יש א'. א' גרם לב', אני יודע שהוא גרם לב', אבל אין משהו בהמשך השרשרת. לכן הוא אומר שלא יכול להיות שהיחס הסיבתי, המרכיב הלוגי של היחס הסיבתי, זה הכרחיות ומספיקות גם יחד. כי אם זה היה ככה, אז שרשרת סיבתית הייתה באורך שניים. לא יותר. לא יכולה להיות שרשרת סיבתית עם שלוש חוליות. שני תהליכים סיבתיים עוקבים. הוא צודק?
דוגמה לזה?
זאת אומרת?
לתת את דוגמה, לתת את דוגמה הקודמת עם הגשם והעננים, שזה לא הכרחי.
נגיד, אני לא יודע מה, נגיד קבלה לאוניברסיטה, נגיד דורשת פסיכומטרי 680, למחלקה מסוים, נניח, אוקיי? ורק ככה מתקבלים לאוניברסיטה. אין דרך להתקבל לאוניברסיטה. אז הפסיכומטרי הוא הכרחי, הוא מספיק לקבלה לאוניברסיטה. ציון מינימלי בפסיכומטרי, בסדר? אז זה לא נכון. הטיעון הזה, שגוי. הוא שגוי בגלל ש עוד פעם מערבב את מושג הסיבה עם מושג התנאי. הוא שוכח שבסיבתיות יש גם מרכיב פיזיקלי, ולא רק מרכיב לוגי. עכשיו, כשאתה שואל את עצמך, האם ג' הוא סיבתו של ב', ברור שלא. ג' לא יכול היה לחולל את ב', הוא בא אחריו, בזמן. נכון? לא הזמן מתקיים שם, ולא הפיזיקלי מתקיים שם. אז זה אומר שג' הוא תנאי הכרחי מספיק לב', אבל הוא לא סיבתו של ב'. ומה שבעצם זה אומר, זה שאם אתה רוצה לדבר על תנאי הכרחי מספיק לב', אז תגיד, תנאי הכרחי מספיק לב' זה שלפניו היה א' ואחריו יהיה ג'. זה תנאי הכרחי מספיק לב'. אין שום בעיה. הוא באמת יחיד. סיבות לא יכולות להיות שתיים, אבל זה לא שתי סיבות. ג' הוא לא סיבה. רק א' הוא סיבה. אבל תנאי הכרחי מספיק, יכול להיות מורכב מא' וג' ביחד. א' וג' בכל פעם שקורה ב', היה לפניו א' ואחריו ג'. זהו. ולא יכול להיות שיהיה ב' בלי זה. ואם זה קיים, אז ב' גם קיים. כן, שני הכיוונים. אם אתה מחבר את א' ואת ג' ביחד, אין שום בעיה. אז אתה יכול להאמין שיחס סיבתי זה תנאי הכרחי ומספיק, ועדיין להבין שיש שרשרת סיבתית באורך של יותר משתי קוליות. אין שום בעיה. הוא לוקח את הדרישות על התנאים ומציב אותם על הסיבות, אבל זה לא נכון, זה דרישות רק על התנאים. סיבה לא מתמצא בזה שיש התניה בין הסיבה לבין המסובב. צריכה להיות גם גרימה, גם קדימה זמנית, כל מיני דברים כאלה. לכן זה פשוט טעות. זאת אומרת, יש כל מיני טעויות פילוסופיות שנובעות מזה שאנשים לא שמים לב שביחס הסיבתי יש שלושה מרכיבים. ושלושתם צריכים להיות שם. אוקיי? למעשה אפשר לומר שהגרימה הפיזיקלית היא הדבר היחידי שיש שם, כי ברגע שאתה מדבר על גרימה פיזיקלית, אז היחס הזמני כמובן יוצא מזה, כי לא יכולה להיות גרימה מהעתיד לעבר, וגם ההתניה הלוגית יוצאת מזה, כי אם יש גרימה פיזיקלית, אז יש התניה הלוגית, שהיא א' אז ב'. אבל עדיין חשוב להבין שיש גם את שני הראשונים. בסדר? כי עובדה שאנשים מתבלבלים כתוצאה מזה. אז מה בעצם אני רוצה לומר פה? שאלה טובה. אני רוצה לומר שדייוויד יום, כשהוא דן ביחס הסיבתי, אז הוא אמר, שאלתי קודם מתי פעם אחרונה ראיתם יחס סיבתי בין אירוע א' לאירוע ב', התשובה היא לא ראיתם מעולם. אי אפשר לראות את היחס הסיבתי בין אירועים, כמו שאמר דייוויד יום, בגלל שכל מה שאתה יכול לראות זה את אירוע א' ואחריו את אירוע ב'. אתה יכול גם לראות שתמיד אחרי אירוע א' קורה אירוע ב', או כל פעם אחרי אירוע א' קורה אירוע ב'. אבל אתה לא יכול לראות שיש זיקה של גרימה ביניהם. את המימד הפיזיקלי אנחנו לא רואים. איך אנחנו רואים שבגלל הביתה בכדור, הכדור אף. אנחנו רואים שקודם בעטתי ואחרי זה הוא אף. אנחנו רואים שתמיד כשאני בועט אז הוא אף. גם את זה אנחנו רואים. אז ראינו את הזמן וראינו את הלוגיקה. אבל את הפיזיקה אנחנו לא יכולים לראות, כן? והרבה האבסורד, כן? כל החלקים הלא מדעיים הם צפיים, הם תצפיתיים ב, 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 ביחס הסיבתי. דווקא החלק המדעי הוא חלק לא תצפיתי. כן, המרכיב הפיזיקלי של היחס הסיבתי לא נובע מתצפית. פיזיקה זה מדע אמפירי. כן? המרכיב הפיזיקלי של היחס הסיבתי הוא לא נובע מתצפית. המרכיב הזמני והלוגי, לוגיקה היא לא מדע תצפיתי. המרכיב הזמני והלוגי הם נגישים לתצפית. כן? עסק משעשע. בכל מקרה, אז דייוויד יום טוען שהיחס ההנחה הזאת, עקרון הסיבתיות, או ההנחה שבין שני אירועים מסוימים יש יחס סיבתי, היא הנחה שאנחנו מביאים מהבית. אנחנו לא לומדים אותה מתצפית. היא לא נלמדת מהניסיון. שאלתי קודם, מאיפה אנחנו יודעים שלכל דבר יש סיבה? התשובה היא לא מהניסיון. הניסיון לא נותן לנו את זה. הניסיון לא נותן לנו בשום אירוע מסוים אפילו לראות יחס סיבתי בין אירוע א' לאירוע ב'. ובטח לא יכול להגיד לנו שתמיד לכל אירוע צריכה להיות לקדום סיבה. זאת אומרת, לא עקרון הסיבתיות יוצא מתצפית, ולא דיאגנוזה סיבתית ליחס בין שני אירועים, שאירוע א' הוא סיבתו של אירוע ב'. שני הדברים האלה לא נגישים לתצפית. ולכן בעצם דייוויד יום טוען, בתור אמפיריציסט, הוא היה ספקן גדול, בפעמים אנשים חושבים שיש סתירה בין הדברים, אבל לא. זאת אומרת, אמפיריציסטים בוטים, הם דמויות מאוד ספקניות, כי כל דבר שאתה לא רואה באופן ישיר ובלתי אמצעי, אתה מטיל בספק, כי אתה אמפיריציסט, אתה מקבל רק דברים שהם תוצרים של תצפית. אז דייוויד יום אומר, טוב, אז אם זה ככה, אז אני לא יכול לומר שיש באמת מושגים כאלה של גרימה, שאירוע א' גרם לאירוע ב'. אין גרימה. גרימה זה רק צורת חשיבה שלנו. אנחנו לא באמת יכולים לדעת שבעולם עצמו יש יחסים של גרימה. כל מה שאנחנו יודעים זה שיש זיקה, קורלציה, ויש קדימה זמנית. זה הכל. אוקיי? עכשיו, יש כל מיני ניסיונות להתמודד עם זה, דרך סטטיסטיקות וכל דברים כאלה, כולם טועים. זאת אומרת, אין שום דרך באמת להגיע באופן תצפיתי לזה שיש פה יחס סיבתי. יכול להיותר, אתה יכול להגיד, אתה יכול לקבוע את המשתנה התלוי והמשתנה הבלתי תלוי עם רגרסיות. אבל אתה לא יכול לומר שהמשתנה התלוי נגרם מהבלתי תלוי באופן סיבתי, זאת אומרת, גרימה פיזיקלית. את זה אתה לא יכול להגיד. רק יכול להגיד שהמשתנה הבלתי תלוי גורם למשתנה התלוי. אוקיי? גורם במובן סטטיסטי. זאת אומרת, הוא קודם, הוא המחולל והשני זה המתחולל. אבל זה שיש ביניהם איזושהי זיקה פיזיקלית, אין דרך לקבוע את זה. זה אנחנו פשוט, ככה אנחנו רגילים לחשוב. עכשיו, אם זה באמת כך, אז השאלה, האם באמת אפשר עדיין להעמיד את הטיעון הקוסמולוגי? ההנחה שלו שלכל דבר יש סיבה. אבל סתם צורת חשיבה שלנו, ההנחה הזו שלכל דבר יש סיבה. אולי זה לא נכון.
אין לנו דרך אחרת, תחשוב.
תחשוב, אבל אל תסיק מסקנות על המציאות כתוצאה מזה שלך אין דרך אחרת. אין לי גם דרך אחרת לאכול, אלא אם כן יש לי אוכל, אבל אולי לא יהיה לי אוכל. למרות שיהיה לי דרך אחרת אלא לאכול. אין לי דרך אחרת, זה לא הנמקה לזה שזה נכון. אז ככה, שני דברים. א', הטיעון יכול לעמוד גם בלי המרכיב הפיזיקלי. זאת אומרת, אם אני מניח שלכל אירוע צריך לקדום אירוע אחר שיגרום לו, יגרום במרכאות, כי אני מדבר בלי המרכיב הפיזיקלי, אבל כן, משתנה בלתי תלוי שיכולל את המשתנה התלוי, זה מספיק טוב. נכון? אני לא צריך שהזיקה תהיה זיקה של גרימה. אם אני אומר, יש דברים בעולם, אם לכל דבר צריכה להיות סיבה, גם במובן של יום. לכל דבר צריכה להיות סיבה, הכוונה צריך להיות משהו שמתנה את הדבר הזה שקרה פה, או שנוצר פה, אוקיי? מתנה, לא גורם, במובן הפיזיקלי. בסדר? ועדיין צריך להיות משהו שמתנה את זה. והמשהו הזה הוא אלוהים. הטיעון יכול לעמוד גם בלי המרכיב הפיזיקלי. בסוגריים, אני רק אוסיף, אני לא מסכים עם יום. זאת אומרת, אני חושב שברור שיש יחסים סיבתיים בעולם, למרות שאין לנו דרך חושית לצפות בהם. אני פשוט לא מסכים עם יום, שרק דברים שהם נצפים בחושים, אני יכול להגיד על העולם. אני יכול להגיד על העולם עוד הרבה דברים. למרות שאני לא צפיתי בהם בחושים. למשל, קיומו של אלוהים שאנחנו עוסקים בו כאן, יש לי טיעונים טובים לטובת קיומו של אלוהים, ולכן אני מוכן להגיד את זה כטענה על העולם, למרות שגם אני מסכים שאי אפשר לצפות בו. זאת אומרת, זה לא יכול להיות תוצאה של תצפית, אוקיי? טוב, לזה עוד נחזור. בכל מקרה, אז לענייננו, אני רוצה לטעון שאינטואיציה זה כושר שעוזר לנו להכיר את העולם. זה לא רק סתם צורת חשיבה סובייקטיבית שלנו. כן, זה בעצם מה שיום מניח. יום מניח שכל דבר שלא תצפיתי, זה על אחריותנו. זאת אומרת, אין שום קשר למה שקורה בעולם. אני אומר, לא נכון, אינטואיציה היא גם איזשהו סוג של חוש, כעין חוש. ואם אנחנו תופסים שזה באמת המצב, אז זה איזשהו סוג של תצפית על העולם, לא באמצעות החושים, בעיני השכל, כמו שהרמב״ם כותב בתחילת המורה. בכל אופן, אז הטענה היא שהטיעון קיים גם ללא המרכיב הפיזיקלי, אבל כמובן, הרי גם יום, כמו כולנו, הבין שיש מרכיב פיזיקלי, למרות שהוא הכחיש את זה, כל אחד מבין את זה, ולכן אני לא צריך להגיע לזה. זאת אומרת, כולנו מניחים שיש גרימה שעקרון הסיבתיות נכון, ולכל דבר יש משהו שחולל אותו, שגרם לו, וזה שפילוסופים מתפלפלים על העניין הזה, זה לא צריך להטריד אותי יותר מדי. מה?
אולי האמונה גרמה לחלה.
יכול להיות, אבל האמונה גורמת לכולנו לחשוב ככה. את מי שאומר לי שהוא לא מאמין בזה, הוא שקרן, לדעתי. אני לא מאמין לו. אוקיי? סיבה טובה למה הוא משקר, צריך לחשוב, אבל... אבל הוא שקרן לדעתי. טוב, בכל אופן, אז לכן, הטיעון הזה של ההנחה הזאת שלכל דבר צריכה להיות סיבה, נשמעת הנחה טובה. ואם תגידו שאין לה מקור תצפיתי, עדיין אתם מסכימים שכל בן אדם רציונלי מניח את זה? אם כל בן אדם רציונלי מניח את זה, אתה כבר לא יכול להגיד שהטיעון לטובת קיומו של אלוהים חורג מהחשיבה הרציונלית. אז לפחות את זה אני יכול לטעון. שאדם רציונלי צריך להגיע למסקנה הזאת. אוקיי? מה הצדקה לזה? שאלה נהדרת. אפשר להשאיר את זה לאחר כך.
יש לך אמור שהעולם קדמון, ולכן אין פה...
מה?
עולם קדמון.
רגע, אז זה עירורים, אני אגיע לעירורים. אז זה הטיעון הבסיסי. אלא מה? עכשיו מתעוררות הבעיות. למה? בגלל שאם באמת לכל דבר צריכה להיות סיבה, אם באמת לכל דבר צריכה להיות סיבה, אז השאלה המתבקשת היא, אז מה הסיבה לקיומו של אלוהים? אם לכל דבר צריכה להיות סיבה, אז גם הוא צריכה להיות לו סיבה. אוקיי? טוב, אז אלוהים פריים. אלוהים תג. הוא הסיבה של אלוהים. טוב, ומה הסיבה של אלוהים תג? אלוהים תגיים. וכן הלאה. נוצרת לנו שרשרת אינסופית של סיבות. ולכן מה זה בעצם אומר? או שאני מקבל שרשרת אינסופית של סיבות, אבל זה בפילוסופיה מקובל שזה כשל, זה נקרא רגרסיה אינסופית, נסיגה אינסופית, או שלא נכון שלכל דבר צריכה להיות סיבה. כי אם אנחנו מניחים שלכל דבר צריכה להיות סיבה, אנחנו נקלעים לרגרסיה אינסופית. זה הוכחה בדרך השלילה. אם אני מניח שלכל דבר צריכה להיות סיבה, אז אנחנו נקלעים לרגרסיה אינסופית. ולכן לא נכון שלכל דבר צריכה להיות סיבה. כך צריך לנסח את הערעור על הטיעון. זאת אומרת, הערעור על הטיעון בעצם אומר ככה. אז מה עם הסיבה של אלוהים? יכול להגיד, טוב, אתה צודק, צריך עיון. לא יודע, צריך עיון, אבל עדיין אתה מסכים שלכל דבר צריכה להיות סיבה, ולכן הטיעון הוא נכון. אבל לא, אני לא מסכים שלכל דבר צריכה להיות סיבה. כי אם גם לאלוהים צריכה להיות סיבה, אז גם לסיבה שלו צריכה להיות סיבה וכן הלאה, וזה אומר שאתה נקרא לרגרסיה אינסופית. אם אתה נקרא לרגרסיה אינסופית, זה עצמו מוכיח שההנחה שלכל דבר צריכה להיות סיבה לא נכונה. היא מוליכה אותנו לסתירה, היא מובילה אותנו לבעיה.
טוב,
למה
אתה
רוצה לשם?
אתה עצור יותר מאוחר.
כן, אבל חובת הראייה היא על מי שרוצה להוכיח שיש אלוהים. נו, לכן אני אומר, אז תעצור בעולם עצמו. לא, אז אין אלוהים. אם לא נכון שכל דבר יש סיבה, אז הטיעון לא עומד. הנחה הראשונה שלו לא נכונה, לא קיימת. אלא מהי? אנחנו כן מאמינים בעקרון הסיבתיות. מה לעשות? זה תמיד בפרדוקסים, זה תמיד בעיה. כמו שאמרתי קודם, הרי המסקנה ברור שהיא לא נכונה, אבל מצד שני, אתה צריך לשים את האצבע מה בעייתי בטיעון. אוקיי? ואנחנו כן חושבים שעקרון הסיבתיות הוא נכון. לכן אני חושב שצריך לנסח את זה בצורה קצת שונה. עקרון הסיבתיות, ההנחה הפשוטה היא שהוא נכון, למעט, אתה צריך למעט ככל האפשר את יוצא הדופן. נכון? עכשיו, את מי אנחנו נמעט? כן? למיעוט אימאי. כן? יש עיקרון במשפטים שנקרא לק ספציאליס. מה זה לק ספציאליס? זה עדיפותו של הספציפי, כן. אז נגיד, יש בהלכה איסור לרצוח בני אדם. אוקיי? מצד שני, יש חובה לסכול מחללי שבת. אז מי גובר? חובה לסכול מחללי שבת, או האיסור לרצוח בני אדם? או התנגשות בין שני ערכים הלכתיים? התשובה היא שהספציפי גובר. את החובה לרצוח, החובה להרוג מחללי שבת, לסכול מחללי שבת, היא חובה יותר ספציפית מאשר האיסור הכללי לרצוח. והספציפי תמיד גובר. ההיגיון מאוד פשוט. למה? שאם אתה תניח שהרחב יותר גובר, אז ביטלת את הספציפי לחלוטין. אז הפסוק הזה שאומר שצריך לסכול מחללי שבת, אין לו קיום, בשום מצב. לעומת זאת, אם אתה תאמר, לא, הספציפי גובר, אז העיקרון הכללי נכון, חוץ מאשר ההסתייגות הזאת שעיקרון ספציפי עושה. ואז אני שני עקרונות קיימים, אסור לרצוח, למעט אותם מקרים שהתורה אומרת שכן צריך להרוג. אוקיי? לכן עדיף תמיד, אנחנו מעדיפים תמיד את העיקרון הספציפי על העיקרון הכללי. כי זה משאיר בעצם את האינטואיציה שלנו במרביתה, או לא יודע, ככל שאני יכול רחב יותר. כן? אני רוצה לוותר על כמה שפחות מהאינטואיציות שלי. אוקיי? עכשיו, אם האינטואיציות שלי אומרות, תראו, יש עקרון סיבתיות. אוקיי? מצד שני, אני גם לא רוצה להגיע לרגרסיה אינסופית. זה כשל. שני הדברים האלה לא מסתדרים אחד עם השני. יכול להגיד, אוקיי, אז אין עקרון סיבתיות, אני מבטר את זה לגמרי. אבל לא, אין עקרון סיבתיות, למעט דברים כאלה שיובילו אותי לרגרסיה אינסופית. אוקיי? עכשיו, מי זה הדברים האלה? אז בואו ננסה לחשוב בהיגיון. הדברים שאנחנו מכירים בעולם שלנו, נדמה לי שדי ברור לנו שלהם יש סיבה. נכון? הם שייכים לקבוצת הדברים שיש להם סיבה. אוקיי? כיסא, שולחן, כוכב, לא משנה, דברים חומריים שאנחנו מכירים בעולם שלנו. אז כנראה שלעולם צריך להיות, צריכה להיות ישות כלשהי שיצרה את העולם הזה, כי העולם הזה זה סוג דברים שיש להם סיבות, ועכשיו צריך לדון עליה. כן? האם גם היא צריכה סיבה? אחת משתיים. או שהיא החריגה שלגבי העקרון הסיבתיות לא חל, או שהיא לא. אם היא לא, אז כמובן גם לה צריך להיות סיבה. אז הגענו לאלוהים פריים. בסדר? עכשיו אלוהים פריים, אנחנו שואלים עליו את אותה שאלה. או שהוא ממשפחת הדברים שעליהם יש את עקרון הסיבתיות, או שלא. הטענה בסופו של דבר, שבקצה השרשרת הזאת נמצאת ישות שהיא לא כפופה לעקרון הסיבתיות. וזה חייב להיות. למה? כי אחרת יש רגשת אינסופית. זאת בעצם הטענה. אז זה ניסוח קצת יותר מורכב ועדין, אבל הוא ניסוח יותר מדויק. עליו כבר אי אפשר להרער את האירוע שהבאתי קודם. שאלה מי יצר את אלוהים. מהי סיבתו של אלוהים? אלוהים זה לא זה שברא את העולם, אלא זה הראשון בשרשרת. יכול להיות שיש שרשרת של אורך 10, או אורך קופיות ת, או אורך אני לא יודע כמה שאתם רוצים. אבל בסוף, בקצה, צריך להיות משהו שהוא קיים בחמת עצמו, אין לו סיבה. כי אחרת אני מגיע לגרסיה אינסופית. אז את אותו אחד בקצה, אני מוציא מהעיקרון הזה של הסיבתיות. הוא לא כפוף לעקרון הסיבתיות. וזהו, מעבר לו, אין לי סיבה להוציא את כל, שום דבר אחר. וההנחה שלי זה שעקרון הסיבתיות הוא נכון. ואני אגיד יותר מזה, עקרון הסיבתיות, כיוון שהוא לא תוצאה של תצפית, אז אני חושב שיש פה ניסוח מטעה קצת, אני לא טוען שעקרון הסיבתיות קיים רק לגבי דברים שבעולם שלנו. אני טוען שהוא קיים לגבי כל דבר, למעט מה שאני חייב להחריג. והדברים בעולם שלנו לא סביר להחריג אותם. מבינים? כי אחרת אני הופך אותו לעיקרון תצפיתי. זאת אני אומר, אם עקרון הסיבתיות קיים רק לגבי דברים שקיימים בעולם שלנו, אז בעצם אתה אומר לי, זו תוצאה מתצפית. אני רואה, מסתכל בעולם שלנו, ואני רואה שהעולם שלנו מתנהל לפי חוק הסיבתיות. אוקיי? אבל לא, אני טוען, זה לא תוצאה של תצפית. אוקיי? זו תוצאה, זה עקרון הפריורי. וזה עקרון הפריורי, אבל גם נכון. ככה אנחנו, הנחנו בהתחלה. אוקיי? אז מה? נכון, אבל עדיין, אני רוצה לטעון ש ברור שלעיקרון הזה צריך להיות לפחות חריג אחד, שעומד בקצה השרשרת. ואין לי סיבה להניח, או אין לי סיבה להוציא עוד חריגים מהעיקרון הזה, כי אני לא צריך. וכל עוד אני לא צריך, אני לא אוציא. הטענה היחידה שאני רוצה לטעון, זה שהחריג הזה שנמצא בקצה השרשרת, הוא כנראה לא משהו שקיים בעולם שלנו. כי הדברים שקיימים בעולם שלנו, לא סביר להחריג אותם מעקרון הסיבתיות. במובן הזה יש פה כן איזושהי זיקה ניסיונית, תצפיתית, או משהו כזה. אני לא טוען שעקרון הסיבתיות הוא תוצאה של תצפית. אני כן טוען שהדברים שבניסיוננו, הם כנראה כפופים לעקרון הסיבתיות. ואולי עוד הרבה דברים אחרים גם. אבל יש משהו אחד לפחות שלא.
אם אחרי הרבה מחקר, נגיע למסקנה שקוונטים, זה משהו שפשוט אנחנו לא נסביר את הסיבה של למה דווקא פה, אז אנחנו
אני אגיע לקוונטים. קוונטים זה גם ערעור. תצרף את זה לרשימת הערעורים.
זה שאני מציב להציב מטרה, ואני שואף להגיע אליה, אז זה לא סיבתיות, זה דבר מאוד
תכליתיות.
מה?
זה תכליתיות.
תכליתיות. אז זה סותר את רעיון הסיבתיות קצת.
אם אתה מניח שאתה באמת יכול להיות מונע לקראת תכלית, כן, בלי שהייתה סיבה.
חותר אליה.
אתה חותר אליה, אבל מה גרם לך לחתור אליה?
אני רואה את המטרה.
אתה רואה את המטרה, והראייה הזאת מעוררת אצלך משהו שגורם לך לחתור אליה. אז הסיבתי. לכאורה. אני חושב שרצון חופשי זה המקום היחידי שבו באמת יש איזושהי התחלה של תהליך כזה שלא לא נעוצה בסיבה ראשונה, אלא היא מתחילה מהתכלית, ולא לא מכוח סיבה. אבל שזה צריך, זה דיון יחד. הרצון בעצם, מה שמייחד את הרצון, את ה, כשאתה בוחר חופשית, כן? כשאתה בוחר חופשית, מה שמייחד את התהליך הזה, זה התהליך היחידי שבו התכלית מחליפה את הסיבה. זאת אומרת, אתה פועל לקראת תכלית ולא מכוח סיבה. אם אתה פועל מכוח סיבה, זה אלטרמיניסטי. אוקיי? אם אתה לא דטרמיניסט, זאת אומרת, אם אתה חושב שיש בחירה חופשית, אני חושב שיש, אוקיי? טוב, בכל אופן, אז זה בעצם הניסוח של הטיעון הקוסמולוגי, הניסוח היותר מדויק שלו. וכאן כבר אי אפשר לשאול מי ברא את אלוהים, כי החרגנו אותו ואין שאלה על מי ברא אותו, ובעצם הטענה היא שאו שאתה מקבל את, אם אתה לא מקבל את עקרון הסיבתיות בכלל, סתם לא אדם רציונלי. אם אתה מקבל את עקרון הסיבתיות, אז יש לך בהכרח רגרסיה אינסופית. אז אתה חייב להחריג ממנו משהו. כיוון שרציונליות אומרת, אנחנו כן מאמצים את עקרון הסיבתיות, אנחנו ממעטים את ההחרגה ככל האפשר. כן? הפושה עם מחלוקת לא מפשינה. זאת אומרת, לא, 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 לא חורגים מהאינטואיציות שלנו מעבר למה שאני חייב לחור. כן? כמו אתר של אוקם כזה. אוקיי, עכשיו אני צריך להבהיר קצת יותר מה בעצם רע ברגרסיה אינסופית. אמרתי שרגרסיה אינסופית זה קשר, נכון? וזה שלב הכרחי בבניית הטיעון, הטיעון המתוקן. כן, הטיעון המתוקן צריך, יש בו הנחה נוספת, שזה שלילה של רגרסיות אינסופיות. צריך להוסיף אותה כהנחה, לטיעון. השאלה מאיפה היא באה? למה לא להניח שיש שרשרת אינסופית של סיבות? מה הבעיה? אז קודם כל, זה אני שמעתי פעם, כשהייתי באוניברסיטת תל אביב, בתואר ראשון עשיתי שם בהנדסה. אז הלכתי לשמוע כל מיני קורסים בבחורים שהיו לי. אז שמעתי קורס בפילוסופיה הודית של שלמה בידרמן. והוא אמר, הוא תיאר שם משהו שמאוד הפתיע אותי, שיש להם איזשהם כללי בהודו, לפחות באגף מסוים של הפילוסופיה ההודית, יש כללים לוגיים מאוד נוקשים איך מנהלים ויכוח. יש להם כללים מאוד מאוד, אנחנו בדרך כלל רגילים לזה שזה מין איזה רוחניות כזאת שלא לא מנוסחת בטיעונים עם הנחות ולוגיקה וכדומה. יש שם לוגיקנים קשוחים ביותר, זאת אומרת, עם עקרונות לוגיים שמי שחרג מהם נפסל, זאת אומרת, הוא הפסיד את הוויכוח, הוא סוג של דיבייט כזה. אחד העקרונות הם לשלול לרגרסיה אינסופית. זאת אומרת, אם אתה נקלע לרגרסיה אינסופית, הפסדת. בסדר? אז זה נכון, זה מקובל בהרבה מקומות בפילוסופיה, שרגרסיה אינסופית היא כשל. זו שאלה לא פשוטה, למה? אני אנסה להבהיר קצת למה. כי פה, בהקשר שלנו, זה מאוד חשוב. כי בדרך כלל אומרים שרגרסיה אינסופית זה כשל, כאן אני משתמש ברגרסיה אינסופית בשימוש בונה, קונסטרוקטיבי. הרגרסיה אינסופית מבחינתי זה הכלי שבאמצעותו אני בונה את זה שאלוקים קיים. כי אם הוא לא היה קיים, אז הייתה רגרסיה אינסופית. אוקיי? אז עכשיו, לכן פה זה לא סתם שאלה של מי נפסל בוויכוח. זאת הנחה בטיעון. זאת אחת ההנחות בטיעון שמובילה אותנו לקיומו של אלוקים. והשאלה היא מאיפה אני יודע את ההנחה הזאת, או על מה היא מבוססת.
איזה עוד סוגים של רגרסיות יש
סוג
של
סיבה? לא הבנתי. אתה
אמר שכאילו בהרבה...
סיבה או הסבר.
לא, איפה זה עוד מופיע,
כאילו? או סיבה או הסבר. גם הסבר, כן. סיבה והסבר זה לא אותו דבר. או הסבר, גם תכלית יכולה להיות הסבר, למשל. אז אני רוצה להבהיר את זה אולי דרך כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה, הידועה ביותר, נדמה לי שזה וויליאם ג'יימס, שהוא מספר מספר, כן, ממציא, שפיזיקאי יווני נותן הרצאה בפיזיקה. והוא מסביר שהעולם יושב על גבו של צב גדול, אטלס, כן? אז איזו אישה בקהל מצביעה, והיא אומרת, והצב, על מה עומד הצב? זאת אומרת, לא, יש עוד צב, למטה שהצב הזה עומד עליו, והעולם על הצב העליון. והטוב, הצב הקטגורי, מה שנקרא. ואז הוא שואל, היא שואלת, על מה עומד הצב השני, או התחתון? יש עוד צו, שלישי, שהצו השני עומד עליו. טוב, כשהוא רואה את האצבע שלה בפעם הבאה כבר, אז הוא אומר, תגידי, את לא מבינה, טמבלית, יש צבים כל הדרך עד למטה. עכשיו, הייתם מקבלים הסבר כזה? זה מצחיק, כולם צוחקים. אבל בוויכוחים פילוסופיים, כשמגיעים לרגרסיה אינסופית, אומרים לי, לא, למה? רגרסיה אינסופית זה גם אופציה. נו, הנה, יש לכם רגרסיה אינסופית, מה רע בזה? יש צבים, אין סוף צבים, עד למטה, כן? הם עומדים אחד על השני. מה רע בהסבר הזה? זה ממש רגרסיה אינסופית. מה שרע בהסבר הזה, זה שהוא לא הסבר. הוא לא מסביר כלום. אתה בעצם אומר, יש לי הסבר ולא מציג אותו. נכון? בשביל להציג את ההסבר, אתה צריך בעצם להציג בפניי את כל השרשרת. כי אחרת אתה אומר לי, לא, יש הסבר. אתה רק טוען שיש הסבר. בלי להציג אותו. תודה רבה. לטעון שיש הסבר בלי להציג אותו, זה לא קלף לגיטימי בוויכוח. אם יש לך הסבר, תציג אותו. פה לא הצגת את ההסבר הזה. או במילים אחרות אפשר לומר, מה זה הלמטה הזה? כן? צבים כל הדרך, איפה הלמטה הזה נמצא? למטה הוא נמצא. כן, איפה? מה זה הלמטה? אין למטה כזה. נכון? אין למטה. זה אותו דבר. זה בעצם להגיד אותו דבר. ואתה בשביל לראות את הדבר הזה כהסבר, אתה בעצם צריך להניח שיש איזשהו למטה כזה, שהצבים מתחילים ממנו והלאה, עד שהם מגיעים כן, לצו העליון, צו הקטגורי מה שנקרא, ועליו העולם. אוקיי? אבל אין דבר כזה למטה. כשאתה אומר שיש אינסוף צבים, זה ביטוי מושאל. המספר אינסוף הוא לא מספר. זה לא, הרבה פעמים חושבים שאינסוף זה מספר נורא 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 גדול. הרבה יותר גדול מכל המספרים. לא, אינסוף זה לא מספר והוא לא גדול. זאת אומרת, הוא פשוט אומר שאין מספר שמתאר את זה. זה נקרא להגיד אינסוף. שאין מספר שמתאר את זה. או ראיתי פעם מטאפורה אחרת אצל גדי. מה? אולי, אם אתה יודע מה שאתה אומר, אני לא יודע מה אתה אומר. גדי, איך קוראים? אנו מהבלוג הזה של המתמטיקה, שכחתי את שמו. היה לי פעם ויכוחים איתו גם. ברך לי השם. לא מדויק, כך זה נקרא הבלוג שלו. מאוד מעניין, אגב, כדאי לקרוא. קצת חלק דברים כבדים, אבל באמת... אז הוא אומר, המטאפורה הכי טובה לאינסוף זה כמה שאתה רוצה. עוד פעם, זה לא מספר נורא נורא גדול. זה כמה שאתה רוצה. אין, 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 אין שום מגבלה. מה שאתה רוצה יהיה לי. אני חושב שזה מטאפורה יפה, המושג אינסוף. זה לא מספר שיותר גדול מאלף, ויותר גדול ממיליון, ויותר גדול ממיליארד. לא, זה לא מספר בכלל. לא, אין דבר כזה. כשאני מדבר על אינסוף, אני לא באמת מדבר על משהו. זה תורת התארים השליליים. אני טוען שאין שום מספר סופי שמתאר את הדבר הזה. אז מה כן? אין כן. יש רק מה לא. אין שום מספר סופי שמתאר את המצב הזה, את הדבר הזה, אוקיי? עכשיו, בשביל להציג שרשרת הסברית, אתה צריך להציג את כל החוליות מול העיניים, כי אחרת זה לא הסבר. אבל אין מספר קונקרטי של חוליות שאתה יכול להציג אותה מול העיניים שלי. אתה רק אומר שמספר החוליות הוא כזה ששום מספר סופי שאתה תמצא לא יתאר את מספר החוליות. אז מה כן מספר החוליות? אין שוב, זה סתם, שאלה לא לגיטימית. אין. זה כמו, כן, בחובות הלבבות, בשער הייחוד, הוא מביא ראייה לזה שהעולם נברא. כי אם העולם היה קדום, אם העולם היה קדום, אז הרי לא היינו יכולים להגיע לזמן שבו אנחנו נמצאים עכשיו. אנחנו מתחילים ממינוס אינסוף ומתחילים להתקדם. אז כמה זמן עבר עד שאנחנו נמצאים בזמן שלנו עכשיו? לא היינו מגיעים אף פעם לשום זמן סופי, נכון? מתי אנחנו מגיעים לתאריך של מינוס אלף לספירה? או של פלוס אלף לספירה. כמה זמן עבר ממינוס אינסוף ועד כאן? המון. אינסוף. ואנחנו לא מגיעים לזה אף פעם. זה לוקח אינסוף זמן להגיע. לכן ברור שהעולם הוא סופי. ככה טוען בעל חובות הלבבות. כמובן שהתהליך הזה לא מוגדר מבחינה מתמטית. אתה לא יכול להתחיל ממינוס אינסוף ולהתחיל לצעוד ימינה. אין דבר כזה, זה פשוט לא מוגדר. אתה יכול להתחיל מאפס ולצעוד שמאלה כל הזמן, ואף פעם לא תגיע. זה תהליך מוגדר היטב. אבל אין תהליך שאתה מתחיל לצעוד ממינוס אינסוף ימינה, ואז בכל זמן אני יכול להגיד לך איפה אתה נמצא. אתה נמצא במינוס אינסוף ונשאר במינוס אינסוף, ואני לא יודע מה להגיד לך על מה שאתה נמצא או לא נמצא. אוקיי? זה תהליך שהוא בכלל לא מוגדר ברמה המתמטית. אני כל הדברים האלה אני מנסה להביא כדי להראות לכם, שכשאנחנו מדברים על מושגים של אינסוף, צריך להיות מאוד זהירים לגביהם. בדרך כלל, מתמטיקאים נוהגים להתייחס למושג אינסוף כמושג פוטנציאלי ולא קונקרטי. זה לא מספר, זה לא כמו מספר אלף או מיליון או משהו כזה. זה לא משהו קונקרטי חיובי, זה משהו נגטיבי, משהו פוטנציאלי. אתה שואף לאינסוף, אתה לא יכול להימצא באינסוף. יכול לשאוף לאינסוף, אוקיי? לשאוף זה תמיד טוב. כמו שלייבוביץ' אמר, כן, משיח שהגיע הוא לא משיח. זאת אומרת, אינסוף שהשגת אותו הוא לא אינסוף. אז הטענה היא שאם אתה רוצה להציג הסבר שיש לו שרשרת של אינסוף חוליות, ההסבר הזה כושל. זה כשל. כיוון שאינסוף חוליות, אין דבר כזה יש לו אינסוף חוליות. אין לו מספר סופי של חוליות. זה אתה יכול להגיד. זאת אומרת, בקיצור, אין לי הסבר. זה מה שאתה אומר, אין לי הסבר. כי כל הסבר צריך להיות עם מספר סופי של חוליות, אתה אומר, אין לי הסבר עם מספר סופי של חוליות, או במילים אחרות, תעצור ב-אין לי הסבר, נקודה. אתה בעצם אומר, אין לי הסבר. זה כל מה שאתה אומר. ולכן, רגרסיה אינסופית, באמת נחשבת ככשל. וכשאנשים אומרים, לא, לא, מה הבעיה? כן, הרבה פעמים היה לי ויכוחים עם כל מיני אתאיסטים חובבים ואחרים, ואני דיברתי איתם על הטיעון מהסוג הזה, מה הבעיה ברגרסיה אינסופית? רגרסיה אינסופית זה מצוין. כל מקום אחר, מישהו היה אומר לו את זה, הוא היה מאשפז אותו. אבל במקום שבו אתה צריך ואין לך ברירה, אז כמובן רגרסיה אינסופית זה נהדר. אבל לא, רגרסיה אינסופית זה לא נהדר. רגרסיה אינסופית זה בסך הכל להגיד, אין לי הסבר. ואז כשאתה מבהיר לו את העניין הזה, אני כבר יש לי הרבה ניסיון. אתה מבהיר לו את העניין הזה, נכון, אז אין לי הסבר, אני מעדיף להישאר וצריך עיון. מי שאומר, יש לי הסבר, אלטרנטיבה היא שאין הסבר, הוא אומר, אני מעדיף להישאר וצריך עיון. קצת מוזר. בוא נראה, אני אשתיק רק את המטרד הזה. יש... לא משנה, אני כבר לא עושה פה את כל המסך והכל. נשאר לכם אולי, נעלה את זה במודל. יש סרטון מאוד יפה על המלון של הילברט. המלון של הילברט זאת הדגמה יפה לבעייתיות של, של מושג האינסוף. אבל אני אגיד לכם את זה בעל פה. לא, בלי סרטונים. מה? לא, אני יודע, את זה אני יודע לעשות. אפילו בגילי המופלג. אבל אין לי כוח להתחיל להוריד את המסך ולחבר את הקבלים ואת ה... אוקיי. תחשבו על מלון שיש לו אינסוף חדרים, אינסוף בין מניה, ולכל חדר יש מספר, 1, 2, 3, 4 וכן הלאה, כן? המספרים הטבעיים, מ-1 ומעלה, שלמים החיוביים. עכשיו, הסיפור מתחיל שכל החדרים במלון תפוסים, כן? כל חדר יש אורח, אוקיי? עכשיו מגיע בן אדם נוסף ורוצה לזכור חדר, אוקיי? אז בא לנו, מלון אומר לו, אין שום בעיה. זאת אומרת, כל אורח עובר לחדר N פלוס, אורח בחדר N עובר לחדר N פלוס 1, אוקיי? זאת אומרת, אורח לחדר 1 עובר ל-2, 2 עובר ל-3, 3 עובר ל-4 וכן הלאה. ואז חדר 1 נשאר פנוי, ובחדר 1 הוא מכניס את האורח החדש. האם יש אזרח או אורח שאין לו חדר? לכולם יש חדר, הכל בסדר, אוקיי? עכשיו מגיעים אינסוף, אוטובוס עם אינסוף נוסעים, אוקיי? ומבקש להתארח במלון. אין שום בעיה, בא למלון, אומר, מצוין, אתם מוזמנים להתארח אצלי. כל אורח בחדר עובר לחדר, אורח בחדר אין עובר לחדר שניהן. אורח בחדר אחד עובר לשתיים, אורח בחדר שתיים עובר לארבע, אורח בשלוש עובר לשש וכן הלאה. אחרי שכולם עברו, מאוכלסים רק החדרים הזוגיים, נכון? חדרים מזוגיים כולם ריקים, כמה כאלה יש? אין סוף, נכון? כל האורחים מהאוטובוס מוזמנים להיכנס לחדרים הזוגיים שהתפנו. טוב, העולם לא מפסיק להתעלל באותו בעל מלון ומלל, עכשיו מגיעים אין סוף אוטובוסים עם כל אחד מהם עם אין סוף נוסעים. וגם הם רוצים להתארח במלון שלנו. אין שום בעיה, כל מצוין. מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את תושבי האוטובוס הראשון, ואנחנו ממקמים אותם בחזקות של המספר הראשוני הראשון. נגיד המספר הראשוני הראשון זה 2, זה 2, 4, 8, 16, כל החזקות של 2, כמה כאלה יש? יש משפט, נכון, במתמטיקה, שיש אינסוף מספרים ראשוניים. הווה אומר, מספר המספרים הראשוניים הוא לא סופי. אין, זאת אומרת, לא שיש אינסוף, אלא אין סופי. זאת אומרת, אין מספר סופי של... מספר של הראשונים הוא לא סופי. אז לכן יש אין סוף חדרים שהם חזקות של 2, כולם שלמים, הם כולם במלון, אוקיי? יש אין סוף חדרים שהם חזקות של 3, גם מספר ראשוני, גם של 5, של 7, של 11, 13, 17, כן וכן הלאה. כל המספרים הראשוניים, כל אוטובוס יתמקם בכל החזקות של מספר ראשוני אחד. האוטובוס הבא, מספר ראשוני השני, האוטובוס הבא, וככה נכנסים אין סוף אוטובוסים עם אין סוף נוסעים בכל אחד מהם, ואני יכול להגיד לכם על כל, לכן התהליך הזה מוגדר היטב, אני יכול להגיד לכם על כל נוסע בכל אוטובוס באיזה חדר הוא יהיה. נתת לכם מספר, מוגדר. תגידו לי, הנוסע האלף באוטובוס קי"ט, אני אגיד לכם באיזה חדר הוא יהיה. בסדר? זה בעצם קי"ט בחזקת אלף. זה החדר שבו הוא יהיה. וכן הלאה. לכן התהליך הוא מוגדר היטב. בסדר? וככה אני יכול להכלס בעצם כל מספר של אנשים. עכשיו, אני לא יודע אם לקרוא לזה פרדוקס. למה זה פרדוקס? זה נחינמי. אז אפשר להכלס במלון כזה כל מספר שאתה רוצה של אנשים. אוקיי? אבל ברור לכולנו שלא יכול להיות מלון כזה, וברור לכולנו שלא, כל התהליך שתיארתי עכשיו הוא לא תהליך שבאמת קיים. לא יכול באמת להתקיים. וזה הדגמה טובה לזהירות שנדרשת שאנחנו מדברים על מושג האינסוף. אין מלון עם אינסוף חדרים. אין דבר כזה. מלון עם אינסוף חדרים. זה לא מלון עם המון 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 חדרים שאני לא מצליח לתפוס. לא. מלון עם אינסוף חדרים פשוט לא קיים. אין מלון כזה. אוקיי? בדיוק כמו שאין שרשרת של צבים שהם אינסוף צבים כל הדרך עד למטה. טוב, אפשר להפליג עוד הלאה בבלון של הילברט, אבל בסופו של דבר, כן, מזכיר לי, מכירים את הבדיחה על הרשלה. הרשלה נכנס לקונדיטוריה, והוא מזמין לחמניות, שתי לחמניות. טוב, הוא אוהב שתי לחמניות. אתם יודעים מה התחרטתי, אני מחזיר את הלחמניות, תביאו לי סופגניות, שתי סופגניות, אותו מחיר. טוב, הוא גומר שתי הסופגניות ויוצא לו לדרכו. רץ אחריו בעל הקונדיטוריה, אומר לו, היי, הרשלה, לא שילמת. למה שאני אשלם? על הסופגניות שאכלת, החזרתי לך תמורתם את הלחמניות. אבל לחמניות לא שילמת, לחמניות לא אכלתי. זה פחות או יותר, נדמה לי, ההסבר של צבים כל הדרך עד למטה. כן, כל אחד בנוי על השני, והוא בנוי על זה, והוא, כן, כן, הכל בסדר, יש לנו הסבר מצוין. שם בא למטה, הוא שם, אז הוא נסע עליו את כל, כן, זה הולך שם, פסוקים של ישו בישעיהו. הוא נסע את כל סבלותם, משהו לא זוכר כבר בדיוק. אז הטענה היא שכשאתה מדבר על רגרסיה אינסופית, אתה בעצם אומר, אין לי הסבר. זה בעצם מה שאתה אומר. אז אין לי הסבר, זאת לא אלטרנטיבה. ואת אם אני אומר, תראה, השרשרת, העקרון הסיבתיות ושלילת הרגרסיה האינסופית מובילים אותי למסקנה שיש אלוהים. מישהו אחר אומר לי, לא, אני מקבל את עקרון הסיבתיות, אבל לא מקבל את זה שהרגרסיה האינסופית היא כשל. אז הוא בסך הכל אומר שאין לו הסבר. אם מישהו אומר, אני מקבל את זה שהרגרסיה האינסופית היא כשל, אבל אני לא מקבל את עקרון הסיבתיות. נכון, אני יכול לחלוק על כל אחת מההנחות. מה זאת אומרת לא מקבל? אתה לא מקבל את עקרון הסיבתיות גם פה? לא, פה ודאי שכן, הוא איש מדע הרי. אז מה? אז אתה מקבל את עקרון הסיבתיות, וזה לא יוצא כתוצאה מתצפית. זה לא נכון רק לעולם שלנו. אלא מהי? אתה צודק שהרגרסיה, מניעת הרגרסיה האינסופית דורשת ממני להחריג מעקרון הסיבתיות משהו. מצוין, זאת בדיוק ההוכחה שלי לזה שיש אלוקים. אז שיש משהו אחד לפחות שחורג מעקרון הסיבתיות. ולכן ההתגוננות של האתאיסט, או המתקפה של האתאיסט, היא בעצם איזו שבונה את הטיעון. אומר לי, אני מגיע לרגרסיה אינסופית. לא, אני לא מגיע לרגרסיה אינסופית, כי בדיוק זה מה שאני טוען. בגלל שאין רגרסיה אינסופית, לכן חייבת להיות חוליה ראשונה. אם הייתה רגרסיה אינסופית, אז לא הייתה פה הוכחה לקיומו של אלוהים. כל מה שהרבה פעמים זה מוצא כערעור על הטענה הזאת, אבל זה אי הבנה. זאת אומרת, הערעור הזה, זאת הטענה. הטענה הזאת, זה ההוכחה לזה שיש אלוהים. עכשיו, אז יש עכשיו ערעור שאומר, טוב, ומה עם אלוהים עצמו? אז גם הוא קיים אינסוף זמן, אבל האינסוף הזה הוא אינסוף קונקרטי או פוטנציאלי. בסך הכל הכבאתי את הבעיות עם האינסוף בתוך אלוהים. אז אינסוף, אז אלוהים עכשיו קיים את אינסוף הזמן שהשרשרת הזאת אתה צריכה לתפוס. לא נכון, זו טעות. כי כשאני מדבר על שרשרת הסברית, שכל חוליה מסבירה את החוליה הבאה, אני צריך לראות מול העיניים את כל החוליות כדי שזה יחשב הסבר. ולכן זה חייב להיות אינסוף קונקרטי, לא פוטנציאלי. אבל אם אני אומר שאלוהים היה קיים כל הזמן, זה אינסוף במובן פוטנציאלי, לא במובן קונקרטי. אני לא חייב להניח שהייתה נקודת התחלה שבה התחיל אלוהים. להפך, אני טוען שלא הייתה נקודה כזאת. כל מה שאני טוען זה שלא היה זמן בלי אלוהים. לא שאלוהים קיים אין סוף זמן. זה ניסוח לא נכון. אין סוף זמן, אין דבר כזה. אלא לא היה זמן שבו לא היה אלוהים. כל פעם אם יש זמן, אלוהים קיים בו. זה הטענה. בשביל להגיד את זה, אני משתמש במושג אין סוף במובנו הפוטנציאלי, לא במובנו הקונקרטי. וזה בסדר. את זה אפשר להגיד. לכן זה לא שהכבאתי את הבעייתיות של האינסוף. הבעייתיות של האינסוף היא לא שאני לא מוכן לדבר על אינסוף. אני לא מוכן לדבר על אינסוף קונקרטי, אני מוכן לדבר על אינסוף פוטנציאלי. אינסוף קונקרטי אני לא מוכן לדבר. שרשרת הסברית, אם היא אינסופית, היא צריכה להיות אינסוף קונקרטי. שרשרת, או לא שרשרת, אלא זמן, חיים של מישהו, זמן קיום של מישהו, יכול להיות אינסופי, גם במובן הפוטנציאלי. לא הייתה התחלה, הוא תמיד היה. זה הכל. זה בסדר, לא טוען שהוא היה אינסוף זמן, אין דבר, לא היה זמן שהוא לא היה. זה נקודה אחת. אותו דבר אגב, או לא אותו דבר בעצם, אבל ערעור דומה עולה מהקדמות, קדמות של העולם, מה שאתה הערת קודם, הקדמות של העולם לכאורה גם היא מערערת על הטיעון הזה, כי אם העולם היה קדום, אז לא צריך סיבה לכך שהוא קיים. סיבה לזה שהוא קיים, זה רק בגלל שהוא נוצר מתישהו. ואז השאלה היא, איך הוא נוצר, או מי יצר אותו. אבל אם העולם לא נוצר, הוא תמיד היה, אז לא צריך להניח שיש משהו, או מישהו שיצר אותו. אוקיי? לכן הרבה פעמים, הטענה של קדמות העולם, הטענה האריסטוטלית, נתפסת כערעור על הטיעון הזה. אבל צריך לשים לב פה לכמה דברים. דבר ראשון, וזה אינסוף פוטנציאלי, לא קונקרטי. העולם היה קיים תמיד. זה לא קונקרטי. זאת אומרת, הטיעון הוא טיעון לגיטימי. כי אני רק אומר, לא היה אף פעם זמן שבו לא היה עולם. כמו שאמרתי על הקדוש ברוך הוא. הנקודה היא א', פיזיקלית היום אנחנו יודעים שהעולם הוא לא היה קיים אינסוף זמן. זאת אומרת, מפץ גדול וכו'. יש כל מיני השערות על יקומים קודמים וכו', אבל זה, אני עוד אגע בזה. אבל לפחות ממה שידוע לנו ברמה התצפיתית, העולם הוא עם גיל סופי. זאת אומרת, 14 מיליארד שנה או משהו כזה. זה דבר אחד. דבר שני, זה מה שנקרא עקרון הטעם המספיק. זה לייבניץ ניסח את זה כך. הטענה שלו זה שגם, נגיד, גם אם יש משהו שהיה קיים אינסוף זמן, אבל יש לו אופי מסוים, מיוחד, עדיין הוא דורש הסבר. הוא אומר, נגיד אתם מגיעים ליער ואתם רואים שם איזה כדור זכוכית עם ציורים נהדרים, עשוי לתפארת. שואלים, מי יצר את כדור הזכוכית הזה? מי שעונה לכם, הוא היה קיים פה תמיד. אף אחד לא יצר אותו. נגיד שהוא היה קיים תמיד, לצורך הדיון. האם זה מייתר את הצורך בהסבר? אבל בכל זאת, זה כדור נורא מיוחד. צריך להיות איזשהו הסבר. ההסבר הזה לא יהיה סיבה, כנראה. סיבה במובן שמי יצר את הכדור. אבל תראות איזשהו הסבר למה הכדור הוא כפי שהוא. זה מה שלייבניץ קורא טעם. לא סיבה, אלא טעם. במקום עקרון הסיבתיות הוא קורא לזה עקרון הטעם המספיק. ודברים מיוחדים צריכים טעם מספיק גם אם הם קדומים. גם אם הם היו קיימים תמיד. למה הם כפי שהם? ולכן עדיין אני מגיע לקדוש ברוך הוא, אבל שימו לב, כאן אני כבר צריך את המורכבות של העולם. כי אני אומר, זה דבר מיוחד, אם זה דבר מיוחד, זה לא נצר סתם כך, צריכה להיות סיבה, למה הוא כפי שהוא, אוקיי? זה מוביל אותי כבר לטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, שזה הטיעון הבא. לכן אני רק, פה אני רק משלים את התמונה, אבל בעצם, כנראה ששני הטיעונים האלה, יש קשר ביניהם, יש זיקה ביניהם. הטיעון השלישי מחזק את הטיעון השני, כי אתה צריך את עקרון הטעם המספיק בשביל לשלול את האפשרות של עולם קדום. כמובן שגם פיזיקלית אתה יכול לשלול את זה, ואז אתה לא צריך את הטיעון השלישי. זאת אומרת, פשוט כי המפץ גדול, אז העולם הוא לא אינסופי. טענה נוספת שעולה, פשוט יש הרבה ניסיון כבר בוויכוחים האלה, טענה נוספת שעולה, זה שאלוהים הוא לא הסבר. אתה אומר, היה משהו שאתה לא מבין אותו, ואתה לא יודע מה להגיד עליו, אתה לא יודע כלום. אז זה לא הסבר. אז אתה מתחמק. אני אמרתי קודם שהאתאיסט מתחמק עם הרגרסיה האינסופית. ולא, אתה זה שמתחמק. אז זה אי הבנה. למה זה אי הבנה? כי אני לא ניסיתי להציע הסבר. אני הוכחתי את קיומו של אלוהים. אני לא טען, אני לא הסברתי שום דבר. תחשבו על, למשל, פוע דוב. מסתובב על חוף הים, והוא רואה עקבות, בסוף מתברר שהם שלו, כן? והוא רואה עקבות על החול. אז הוא מגיע למסקנה שכנראה עבר פה מישהו או משהו שזה צורת הרגליים שלו, נכון? זאת מסקנה הגיונית. אתה לא יודע להגיד שום דבר על המישהו הזה, מי אמר בך שיש מישהו כזה? זה לא הסבר מה שאתה אומר עכשיו. נכון? זה לא הסבר. אבל הוכחתי לך שקיים מישהו כזה, שהוא עבר פה. יש הבדל בין להגיד, הוכחתי לך את קיומו של אלוהים, לבין להגיד שאלוהים מסביר את העולם, או את בריאת העולם. אני לא טוען שאני מציע פה איזשהו הסבר. אני טוען שאם קיים עולם, ולכל דבר צריכה להיות סיבה, אז אני מוכיח מכאן שקיים משהו, שאני לא יודע להגיד עליו כלום, ושקיים משהו שהוא אחראי לזה שהעולם פה, הוא יצר את העולם. ובמובן הזה, אם אני לא יודע להגיד עליו כלום, אז מה? גם על אותו אחד שהשאיר את העקבות בחול, אני לא יודע להגיד כלום. אבל אם יש עקבות, כנראה מישהו השאיר אותם. ולכן הטענה שאלוהים זה לא הסבר, היא פשוט חוסר הבנה. זה לא נכון. היה פה עוד משהו שרציתי להגיד. קוונטים. כן, היה פה. בתורת הקוונטים מדברים על התרחשות ספונטנית. כן, דברים נוצרים מן הוואקום, נוצרים באופן ספונטני, חלקיקים מתוך הוואקום. ולכאורה, בעצם זה אומר שגם בעולם שלנו, דברים מהסוג שאנחנו מכירים, גם הם יכולים להתרחש ללא סיבה, ללא יוצר. לא נכון, ההנחה הראשונה של הטיעון, שלכל דבר צריכה להיות סיבה, או לפחות דברים בעולם שלנו, שאותם אני לא מחריג, לא נכון. הנה, תורת הקוונטים מראה לך שדברים יכולים להיווצר בלי סיבה. אז כאן, אני אגיד אולי משהו אחד בשלב זה, וכי אנחנו כבר צריכים לסיים, אז אני אגיד משהו אחד. תראו, דברים לא יכולים להתרחש בלי סיבה. מה שקורה, נגיד, אם היה עולם שהטבע שלו לא היה טבע קוונטי, חוקי תורת הקוונטים הם חלק מחוקי הפיזיקה של העולם, נכון? היה יכול להיות עולם שבו חוקי הטבע היו אחרים. לא הייתה תורת הקוונטים שם, היה כל פיזיקה קלאסית. בסדר? אפשר לברור עולם שהוא מנוהל על ידי הפיזיקה הקלאסית, גם בחלקיקים הקטנים, מנוהל על ידי הפיזיקה הקלאסית, לא על ידי תורת הקוונטים. בעולם הזה לא היו נוצרים דברים מהוואקום, נכון? רק בתורת הקוונטים יש את השיגונות האלה של דברים קופצים מהוואקום. מה זה אומר? זה בעצם אומר שיש סיבה שיוצרת את הדברים האלה, הם לא באים מהוואקום. והסיבה היא האופי הקוונטי של העולם שלנו. זאת לא סיבה לוקלית, במובן הזה שאין פה משהו שיצר את החלקיק, אולי, וגם על זה יש ויכוחים בפרשנויות של תורת הקוונטים, אבל נגיד, פרשנות המקובלת, אין פה סיבה לוקלית לדבר הזה, אבל ודאי שהאופי הקוונטי של העולם הוא זה שמאפשר את ההיווצרות. אז מי אחראי לאופי הקוונטי של העולם? שאלה חוזרת, אני עדיין מגיע לזה, מישהו צריך לייצר את זה. למה העולם הוא דווקא עולם כזה עם אופי קוונטי, שבו נוצרים דברים מהוואקום? אני אעשה את זה בצורה אחרת, מה שאנחנו קוראים וואקום בתורת הקוונטים הוא לא באמת וואקום. והראיה, תמיד כשנוצר חלקיק, נוצר איתו גם אנטי חלקיק שמקזז את כל התכונות שלו. עם המסה החיובית, נוצרת מסה שלילית. מטען חשמלי חיובי, נוצר מטען חשמלי שלילי, כך שסך כל המטענים והתכונות הוא אפס. יש את שימור המטען ושימור המסה ושימור כל התכונות האלה. עכשיו, מי דואג לזה שתמיד כשנוצר חלקיק כזה, גם נוצר חלקיק הפוך שיקזז אותו? אם זה סתם נוצר מהוואקום ואין שום דבר פה שקשור לעניין, אז מי מוודא את זה שתמיד יאוזנו כל חוקי השימור? ברור שהאופי של העולם הוא לא אופי ריק. העולם הזה הוא לא סתם וואקום. רואים לזה מצב וואקום כי אין חלקיקים. אבל זה לא מצב ריק מתוכן. יש בו את כל תורת הקוונטים ששולטת על כל מה שקורה בתוכו. והשאלה מי יצר את העולם בצורתו הזאת, תחליף את השאלה מי יצר את החלקיק. אז הוא יצר עולם עם תורת קוונטים שמאפשר היווצרות ספונטנית של חלקיקים. אוקיי. אבל עדיין צריך מישהו שיצר את זה. זה לא נכון שתורת הקוונטים מראה שאין בעיה, דברים יכולים להיווצר בלי סיבה. ממש לא. דברים בלי סיבה לא נוצרים. בעולם שבאמת היה ריק, ולא היו גם שום חוקים שמאלצים את מה שקורה שם, או ששולטים על מה שקורה שם, לא היו נוצרים דברים סתם ככה מהוואקום. זאת ההנחה הסבירה. אוקיי? כן, גם פיזיקאים, כשהם מחפשים הסברים, זה תמיד במסגרת תורת הקוונטים. אומרת, מה הבעיה? כן, נוצר מעצמו. מה הבעיה? מה צריך הסבר פה? ברור שצריך הסבר, וההסבר הוא תורת הקוונטים. זאת אומרת שבעצם יש משהו שאחראי לתופעות האלה. זה לא נכון שהם קורות סתם ככה. לכן אני חושב שגם תורת הקוונטים לא מערערת על על ההנחה הגדולה הזאת, ההנחה הראשונה הזאת של של הטיעון. טוב, אנחנו נעצור כאן. היו כמה שעה, שנייה אחת, היו כמה שנכנסו מאוחר. רגע, אביעד, אתה נכון, ראיתי? מי עוד? גם אתה, נכון? מה השם? איך? נבו?
פה למעלה.
ואני?
אני הייתי במילואים.
רגע?
איך? דביר פרסקי.
אוקיי.
איך
את זה? איך את זה? רגע.
Thank you.